כוח, בוקר טוב. קודם כל, לפני הכל כמובן, אני מבקש סליחה, מחילה וכפרה, אם במהלך השנה בדברים שלי, אולי במעשים, פגעתי באיזשהו מישהו בטעות, אז סליחה, מחילה וכפרה. כי מנגדנו אנחנו נקרא הלכה קצרה, ודבר קצר מפרשת השבוע, או יותר נכון מיום הכיפור, על יום הכיפורים, מי שרוצה יש כאן העתקים בעברית וגם בתרגום לאנגלית. אני מזכיר לכולם שצריך להתוודות במנחה קודם סעודה המפסקת, אבל השליח ציבור במנחה הוא חזרת השץ, אומר חזרת השץ רגילה, רק בתפילה בלחש אומרים את הוידוי שמופיע בסידורים בדרך כלל בסופם. כמובן סעודה מפסקת וכל הדברים האחרים כדאי להסתכל על הלוח ולראות את הזמנים המתאימים. אנחנו מבקשים מקדוש ברוך הוא כל הזמן זוכרנו לחיים טובים, ואבינו מלכנו תוך זוכרנו, בעשרת ימי תשובה, ובכלל כל הזמן זכור, לזכור, לזכור. זוכר יצוריו לחיים ברחמים. נשאלת השאלה, מה בעצם הרעיון? מה, הקדוש ברוך הוא אין לו זיכרון? מה זה זכור זכור? ברור שהוא זוכר, אלא שאנחנו רוצים שהוא יזכור את המעשים הטובים שלנו. וכאן נשאלת השאלה, מה בדיוק הכוונה? דוד המלך עליו השלום אומר מזמור תהילים נפלא, חטות נעוריי ופשעיי, אל תזכור. כחסדך זכור לי אתה למען טובך. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תזכור את הדברים הרעים שעשיתי, תזכור רק את הטוב. למה? כחסדך. והרעיון כאן אומר השער הירש, זה כמו אמא ובן. אמא ובן, הבן מלכלך, האמא מחליפה, הבן עושה כך או ככה, האמא תביא, ולהפך, ככל שהאמא יותר מטפלת בו, כך יותר מתגברת האהבה. וכך פונה הקדוש ברוך הוא להבינו שוב השמיים, אומר לו, תראה, אתה טיפלת בנו בחסדך, עשית לנו הכל, והקשר בינינו זה קשר של אבא ובן. אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. ממילא, למרות שהיינו לא מי יודע מה טובים, הקשר בינינו הוא חזק, זה קשר של אהבה. אז אני מבקש ממך, תזכור רק את הטוב, אל תזכור את הרע. והזיכרון הסלקטיבי הזה, באיזה זכות אני בעצם מבקש אותו? איך אנחנו יכולים לעמוד ולבקש? וזה ה-13 מידות שאנחנו חוזרים ואומרים אותם, השכם והערב, שוב ושוב ושוב אנחנו רואים ה-13 מידות, במיוחד בימים אלו. אבל הטעות הנפוצה, קוראים אותם וחושבים, וואו, זה סגולה, עכשיו הכל יהיה בסדר. אבל האמת היא שצריך לבצע מה שכתוב שם, זה לא רק דיבורים, זה צריך למעשים. כמו שאומר הרמב״ם, מה הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום. וכך על אותה דרך, אתה חייב להתנהג כמו ה-13 מידות. השם השם אומר רחום וחנון, ערך הרביים והרבחי, זה באמת, כך תתנהג אתה עם החברים שלך. ברגע שאתה מתנהג כך, ממילא אתה יכול לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבקש תזכור את החיובי ואל תזכור את השלילי. מה עוד שאומרת לנו הגמרא בפירוש? אמרו חז"ל, בדרך שהאדם מודד, מודדים לו. אומרת הגמרא, מה רבה? כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. תסלח אתה לחבר שלך, הקדוש ברוך הוא יסלח לך. תתנהג במידות הרחמים, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך. לא מזמן, לפני ראש השנה, הגיעה אליי חוברת שנקראת אנשים מתוקים, שחיבר אותה קובי לוי, ובעצם זה אוסף של סיפורים אישיים של יום יום של אנשים סתם מהרחוב. מלא סיפורים יפים על כל מיני מעשים מתוקים של אנשים. אחד הסיפורים היפים שם הוא סיפור על נהג אוטובוס שנוסע בערב שבת לירושלים. מבני ברק לירושלים, וזה נקרא תחנה הראשונה ואחרונה. מה שקורה, הוא יוצא עם אוטובוס עמוס בילדים, נשים, גברים, מגוערים, זקנים, מזוודות, הכל. חלק נוסעים לירושלים להיות שם בשבת עם משפחה שלהם, חלק גרים שם, חוזרים הביתה, וזה יום שישי. מבעוד יום, ותאונת דרכים בדרך גורמת לכך שנוצר פקק תנועה היום ונורא. ואז תוך כדי כך מתברר שהנהג הוא לא גר לא בירושלים ולא בבני ברק, הוא גר בדרום הרחוק. וככל שעובר הזמן מתברר שאם הוא נוסע לירושלים וצריך לפזר את כל הנוסעים ברחבי העיר, אין שום סיכוי בעולם שהוא יגיע חזרה הביתה לדרום. והפקק מתארך, ובאמת מה שחשבנו זה מה שקורה. ואיזה אברך קם אחורה באוטובוס ועובר מאדם לאדם ולוחש להם משהו ככה באוזן. סוף כל סוף הנהג מגיע לירושלים לתחנה הראשונה, והוא כבר קולט, אין שום סיכוי. אם הוא עכשיו צריך להמשיך לפזר את כולם, הוא בחיים לא יגיע הביתה. ומי יודע איפה הוא יעשה שבת. באותה תחנה הוא מחכה כבר שירדו אותם בודדים שבדרך כלל יורדים בתחנה הראשונה, והם יורדים ויורדים ויורדים, והנשים והילדים והזקנים והמבוגרים, והאוטובוס התרוקן לגמרי. האוטובוס ריק, התחנה הזאת הראשונה, בעצם הייתה תחנה האחרונה, אין לו יותר לאן לנסוע, הוא יכול לחזור הביתה. מה יתברר? אותו אברך קלט את מה שקורה, קם ורחש לכל אחד באוזן, תראו חבר'ה, הנהג הזה, אם אנחנו, כל אחד ילך למקום היעד שהוא צריך להגיע אליו, הוא לא יגיע חזרה הביתה. אז בואו נרד כולנו בתחנה הראשונה, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו יוכל להסתדר בזמן שנותר להגיע בירושלים למקום שהוא צריך להגיע אליו, אם זה בטרמפים, אם זה במונית, אם זה באוטובוס אחר, ונכון שזה לא קל לחלק מהם, היו עם ילדים ומזוודות, אבל כולם עשו את זה. זה מעשה מתוק, וכך בעצם אנחנו צריכים לראות את כל אחד, לחפש את אותם מעשים מתוקים של יום יום. כשאנחנו נלמד להסתכל בעין טובה על האחרים, הקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו גם בעין טובה. ואז אנחנו מגיעים גם לעניין של האהבה. מה זה האהבה? הוא אומר, המסילת ישרים, הנה עניין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתהווה ממש אל קרבתו יתברך ורודף את קדושתו כאשר ירדוף איש את הנחמד ממנו את האהבה עזה עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך. ניסיתי להבין מה זה ההרגשה הזאת. זו הרגשה של שלמות. להגיע לאהבה עם הקדוש ברוך הוא, להגיע עם אהבה עם עם ישראל, זה בעצם שלמות, כמו עם המשפחה. אני למשל עובד עם הילדים שלי בעסק, אני כמעט 24 שעות איתם, ואני גם רוצה להיות איתם בשבתו. הם נשואים וכל טוב ויפה, אבל עדיין ההרגשה שלי שאני שלם זה רק שכל המשפחה היא איתי. וזה בעצם אני חושב ההרגשה שיהודי צריך להרגיש, אני שלם כשהקדוש ברוך הוא איתי, אני שלם כשאני חלק מהקהילה, אני שלם שאנחנו כולנו ביחד. והשלמות הנפשית הזאת וההסתכלות החיובית על האחרים, זה בעצם מה שיכול להביא אותנו לעניין הזה. אחת שאלתי את השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. אני רוצה כל הזמן להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומרים במזמור דוד השם מורי ואישי, שאנחנו אומרים אותו גם עכשיו בתקופה הזאת השכם והערב. ואז כאשר אנחנו מסתכלים ורואים, מה אומר? אחת שאלתי את השם, אותה בקש, שבתי בית השם כל ימי חיי, שלוש פעמים חזרה על שם השם שהוא רחמים. שלוש פעמים זה קביעות, זה חסד, זה אהבה קבועה, שנזכה באמת להגיע למצב הזה. ואז אותם מידות רחמים שאנחנו אומרים כל הזמן, יתממשו גם במעשים שלנו היום יומיים. ואז אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. מה זה אין בנו מעשים? תבדוק, תסתכל. זיכרון סלקטיבי, תראה את המעשים הטובים שעשינו, אל תתייחס כוח למעשים הלא כל כך טובים. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו.
מורי ורבותיי, אנחנו עושים פדיון כפרות לאלמנה.